עכשיו הדוח השנתי של המועצה לשלום הילד התפרסם אתמול. מן הדוח הזה עולה כי ב-2018 נפתחו 2,544 תיקים פליליים בגין עבירות מין נגד קטינים. בסך הכל נפתחו יותר מ-16,000 תיקים בגין עבירות נגד קטינים בתוך המשפחה ומחוץ למשפחה. מאז 2008 חלה עלייה של כמעט פי שלושה במספר התיקים שנפתחו בגין עבירת הטרדה מינית כלפי קטינים. פי שלושה, עלייה של כמעט פי שלושה, וגם מספר ניסיונות ההתאבדות של בני 14 ומטה עלה ב-62% בתוך עשור, שוב מ-2008. איתנו עכשיו ענת אופיר, מנהלת המיזם למניעת התעללות בילדים במכון חרוב. בוקר טוב לך.
בוקר טוב, אריה.
מהדוח הזה עולה, הדוח של המועצה לשלום הילד, שיש עלייה משמעותית, עלייה של ממש, בעבירות מין כלפי קטינים. זאת עבירה בעבירות או עבירה בדיווחים על העבירות?
אני חושבת שהשאלה הזאת תמיד קיימת, וברור שככל שיש יותר מודעות, יש גם עלייה hopefully במספר הדיווחים, ובתקווה גם במספר התיקים. אבל אני חושבת שאחד הדברים המאוד מעניינים מהנתונים שפורסמו אתמול על ידי המועצה לשלום הילד, הם הנתונים שעולים מהסקרים ששואלים ישירות ילדים ובני נוער על החוויה שלהם, בעיקר פה בשימוש ברשתות החברתיות, ושם אנחנו רואים גם מגמה מאוד מאוד מדהיגה, וחשוב להגיד, לא כל הטרדה מינית שנער עובר בשימוש יומיומי כל דקה באינטרנט מבשיל לכדי תיק. ואנחנו באמת רואים שם ש...
הטרדה באינטרנט, ברשת החברתית, היא חמורה כמו הטרדה פיזית ממש?
תראה, אני לא חושבת שאפשר להיכנס לניואנסים של כל סוג של הטרדה מול התעללות מינית. אנחנו לא בהכרח, לא כל הטרדה היא התעללות מינית. אבל מה שחשוב זה שהמגמה היא בעלייה, ויותר ויותר ילדים ובני נוער נחשפים לפגיעות מיניות, להטרדות מיניות, ורק לפי הנתונים 49% מהבני הנוער שהשיבו שנחשפו להטרדה מינית בעצם דיווחו על זה.
למה לא מדווחים? מהבושה? מחשש? אם זה בתוך המשפחה?
כן, ילדים ובני נוער לא מדווחים מהרבה סיבות, גם אם זה בתוך המשפחה וגם אם זה מחוץ למשפחה. כמובן שכשאנחנו מדברים על פגיעות מיניות בתוך המשפחה, אנחנו נדבר על סוד שהוא הרבה הרבה יותר מושתק, ולהרבה שחקנים יש אינטרס להמשיך ולהשתיק אותו. אבל גם הרבה פעמים מקרים מחוץ למשפחה לא ידווחו, וחלק מזה זה בושה, וחלק מזה זה חשש שלא יאמינו לי, וחלק מזה זה שאני בכלל לא יודע שנפגעתי. זה אחד הדברים שאנחנו שומעים הרבה מילדים שבעצם...
ופה נכנסים לתמונה ההורים שצריכים להסביר לילדים מה מותר ומה אסור לאנשים זרים לעשות בהם.
נכון, אני חושבת שלהורים היום יותר מפעם יש תפקיד מאוד מאוד חשוב, כי יש נושא שאמרתי אותו כבר, שאנחנו צריכים לזכור כל יום, שבעצם ילדים לא תמיד יספרו לנו. והדבר השני שחשוב מאוד לזכור זה שזה יכול לקרות היום כבר בעצם לכולנו. לכל הילדים שלנו זה יכול לקרות, כי כל הילדים שלנו בעצם היום חשופים לאינטרנט, אפילו יותר מרובנו ההורים. וזה כבר לא רק הסיפורים שהיו פעם של אל תיקח סוכריות מזרים ואל תפתח את הדלת למי שאתה לא מכיר. היום הדלת של הילדים, האינטרנט, פתוחה כל הזמן. אז מה אפשר לעשות בעצם? קודם כל, לשמור על שיח פתוח בבית, על מיניות בכלל, על מיניות בריאה. כי ככל שאנחנו נדבר יותר על היבטים שונים של מיניות שנוגעים להתפתחות של הילד, אז הילד יבין שמיניות היא לא טאבו. אם הילד יבין שאנחנו לא מדברים על שום דבר שקשור למיניות, אז על אחת כמה וכמה, כשהוא חווה פגיעה מינית, הוא בטח יבין שאנחנו לא הכתובת, וזה לא מה שאנחנו רוצים. אז אנחנו רוצים לדבר בבית על כמה דברים מאוד מאוד קבועים שהם יחזרו כמו מנטרות. לדוגמה, אני תמיד אקשיב לך ואאמין לך, ואם מישהו עושה לך משהו שלא נעים לך או מבלבל אותך, תמיד תבוא ותספר לי. עם ילדים צעירים אנחנו לא נשתמש במילה פגיעה מינית. ככל שהילד מתבגר אפשר כבר לדבר על היבטים שונים של פגיעות מיניות, אבל זה שיח שצריך להתחיל מאוד מאוד מוקדם בבית. והילד, גם אם הוא לא יבוא ויספר לנו ישירות עשו לי ככה וככה, הוא ישמע את זה, הוא יספוג את זה, והוא ידע שברגע האמת יש מי שפתוח ולא נבהל מלשמוע את זה. דבר נוסף שמאוד חשוב לדבר עליו עם ילדים מגיל צעיר זה מה זה סוד טוב ומה זה סוד רע, ולדבר עם ילדים כבר ממש מגיל הרך, מאזור גיל שנתיים שלוש, מה הם האיברים הפרטיים של הילד, ובעצם על כך שלאף אחד אסור לגעת בהם. ילד שיבין דבר כזה מגיל מאוד צעיר, הוא גם ילד שישדר ביטחון, הוא ילד ש...
וגם ידע לספר כשחס ושלום מישהו נוגע בו. תגידי, המדינה גם יכולה לתרום לעניין הזה, או רק ההורים, שלהם כמובן האחריות הישירה והמיידית?
למדינה יש חלק גדול מאוד בכל הנושא של מניעה של פגיעות והתעללות בילדים. אני חושבת שאחד הדברים הראשונים שאנחנו במכון חרוב, זה לחם חוקנו בעצם, להכשיר אנשי טיפול וחינוך. במדינת ישראל כבר כ-9 פעמים הוצאה הצעת חוק שבעצם תחייב להכשיר אנשי חינוך, אנשי טיפול, באיתור וזיהוי של ילדים שנפגעים מהתעללות. זה לא סביר שכל איש שמטפל בילדים צריך לעבור עזרה ראשונה כחובה, אבל הוא לא צריך לעבור איזשהו ידע מינימלי שהוא ייקח איתו לדרך, שיאפשר לו לזהות ולאתר ולדעת על מה הוא צריך לדווח במקרים מהסוג הזה.
זאת אומרת, צריך לחנך גם את המבוגרים, לא רק את הילדים. אל תיתן לאיש להיכנס לתחום הפרטי שלך, ואם זה קורה חס ושלום, ספר מיד. ספר לאבא, ספר לאמא, ספר לאחים שיספרו להורים. כן, צריך לפתוח את העניין הזה, ואני מבין שאתם תורמים הרבה בעניין, מכון חרוב.
בנוסף, אני חושבת שבמדינה שלנו מוכרחים להתחיל לאכוף את הנושא של אי-דיווח. יש בישראל חוק של חובת דיווח כשמדובר בחשד סביר שילד עובר התעללות או הזנחה, והנושא הזה הוא לחלוטין לא נאכף. אנחנו רק לפני מספר ימים התבשרנו שלמשל אחד התיקים שעוררו פה הרבה סנסציות במקרה של כרמל מעודה,
המטפלת מראש העין. כן,
כן, אבל מה שמטריד זה שהתיק נגד הוריה של כרמל מעודה, שהיו עדים ומצולמים בסרטונים וראו ולא דיווחו ולא מנעו את הפשע, זה בעצם נסגר רק כי מדובר בהפרת חובת הדיווח. ואני לא חושבת שזה רק, זה נושא שצריך לקבל תשומת לב רבה מאוד, לפחות כמו הצורך להחמיר את האנישה כלפי הפוגעים, אם אנחנו רוצים שתהיה הרתעה במדינה. זה דבר נוסף. והדבר האחרון הוא ש... אני חושבת שאנחנו חייבים להכיר היום בזה שעד היום אנחנו בעצם לא הצלחנו באופן משמעותי להקטין את מספר הילדים שנפגעים. וזה אומר שלמרות המשאבים והתוכניות ואנשי מקצוע טובים וידע טוב שיש לנו היום גם במדינת ישראל וגם במקומות אחרים בעולם בטיפול וגם באיתור וזיהוי של ילדים, אנחנו עדיין לא מצליחים למנוע את התופעה הזאת של...
אולי השיחה הזאת בינינו תרמה משהו לעניין הכאוב הזה. ענת אופיר, מנהלת המיזם למניעת התעללות בילדים במכון חרוב, אני מאוד מודה לך על הדברים.
בוקר טוב ותודה.